ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. אחת השאלות הקשות, הנדרשות, בנושאים של ההשקעה בנדלן, זה היחסים, מערכת היחסים שיש לנו עם שמאי המקרקעין. אנחנו שומעים הרבה תלונות, אנחנו שומעים הרבה בעיות, אנחנו שומעים גם סביעות רצון, אבל אנחנו לפעמים לא מבינים את משמעות עבודת השמאי, אנחנו לפעמים לא מבינים את מערכת היחסים שיש לשמאי איתנו מצד אחד, עם הבנקים מצד שני, אנחנו לא מבינים את מערכת העבודה של השמאי. ולצורך העניין, החלטתי להזמין לפה חבר מאוד טוב, את זאב פרוסק, שמאי מקרקעין, יליד ירושלים. הוא יספר לנו שהוא לא דור ראשון בענף הנדלן בכלל, והוא יאיר את עינינו לגבי עולם השמאות. אנחנו נשוחח קצת על יחסי הגומלין בין השמאי לבנקים ובין השמאי ללקוח. אנחנו נדבר על עבודת השמאי בכלל, ואני חושב שבחרתי את האדם הנכון לדבר איתו על זה. אז ברוך הבא זאב, תודה שהגעת לפה, ואני אשמח מאוד אם ככה תספר לשומעים שלנו מי זה זאב פרוסק, ומשם אנחנו נרוץ קדימה.
כן, אז שלום צחי, שלום לכל המאזינים. תודה רבה שאתה מארח אותי פה בפודקאסט.
באהבה, זכות שלי.
תודה, תודה. אז שמי זאב פרוסק, אני שמאי מקרקעין. אני שמאי מקרקעין מוסמך משנת 2002. בתחום השמאות התחלתי לעסוק החל מ-1998. כמו שצחי אמר, אני בן למשפחה ירושלמית ותיקה. סבא שלי, זכרונו לברכה, היה יושב ראש ארגון הקבלנים אי שם בשנות ה-60, ולפני זה הוא היה קבלן מאוד גדול בירושלים. יש הרבה מאוד בניינים שגם היום כשאני בודק היתרי בנייה, או חברים שלי בודקים היתרי בנייה, הם פתאום רואים היתרים משנות ה-40 וה-50 שכתוב זאב פרוסק. אז אני הנכד שלו, של זאב פרוסק, ואבא שלי כמובן המשיך את דרכו בבנייה ושיפוצים, ואני, לאחר שירות הצבאי, חשבתי ככה לעצמי מה כדאי ללמוד, ומאחר ובילדותי הייתי מסתובב הרבה עם אבא שלי באתרי בנייה, תחום הנדלן מאוד משך אותי, והחלטתי שאני רוצה ללמוד את תחום הנדלן דווקא מהמקום של המשרד, של השמאות. כלומר שזאת תהיה עבודה משרדית שמתעסקת בנדלן. אז כך, אני, כמו שאמרתי, שמאי מקרקעין מוסמך מ-2002, עבדתי במשך 15 שנה במשרד מקרקעין יואל גנני בירושלים, שהוא משרד מאוד
ידוע ואיכותי.
ידוע, איכותי ומשרד גדול. והחל משנת 2015 אני שמאי עצמאי שעוסק בעריכת שמאויות מקרקעין בהתאם לצרכים, כמובן שגם מה שקשור לשומה לקבלת משכנתא, שומה לליווי בנקאי, שומה לביטחון עסקי, אז אני שמאי בתחומים האלה. עכשיו מה שאני רוצה להגיד לגבי שמאי מקרקעין, בעצם מי יכול להיות שמאי מקרקעין? אז שמאי מקרקעין בעצם יכול להיות מי שעובר את מבחני ההסמכה של מועצת השמאים ולעמוד בקריטריונים של חוק שמאי מקרקעין. יש לשמאי מקרקעין יש חוק, ובעצם שמאי מקרקעין צריך לעמוד במבחני ההסמכה ובחוק. ובעצם מי שיכול לעסוק בשומת מקרקעין ובערכת נכסים, זה אך ורק שמאי מקרקעין, לא כל גורם אחר, שלפעמים אני רואה גם פרסומים לגבי הדבר הזה, אנשים שעוסקים בנדלן מציעים להעריך נכסים בשתי דקות, או להעריך נכסים בכל מיני אופציות מסוימות, שזה בעצם לא עומד בחוק של שמאי מקרקעין, כי מי שמעריך נכסים הוא אך ורק שמאי מקרקעין. אז בעצם השמאי המקרקעין, אחרי שהוא עובר את מבחני ההסמכה, אז בעצם יש לו את היכולת, יש לו את הידע לבוא ולהעריך נכסים.
אני חושב רק זאב.
כן.
אני חושב שבואו נתחיל אבל מההתחלה, מה זה בכלל שמיים מקרקעין? אתה יודע, אנחנו שומעים שזה היום אחד המבחנים הכי קשים לעבור.
כן.
אנחנו שומעים שזה הפך להיות אפילו יותר סיוט לתלמידים מאשר לקבל תעודת עריכת דין, כן. ואפילו רואי חשבון כבר מרגישים חיוורים, ואנחנו תמהים למה זה קורה, ובאמת, בוא תגיד לנו בגדול, כדי שנוכל רק אחר כך לזרום, אתה יודע, לקשר עם הלקוח, מה זה שמאי מקרקעין, מה הידע שהוא לומד שכל כך מקפידים עליו, ומשם נזרום על הדרך.
כן, אז בעצם המבחני הסמכה של שמאי מקרקעין כוללים תחומים מגוונים שקשורים לעולם הנדלן. אם זה את התחום של המשפטים, הקניין, בדיקת מסמכים קנייניים של נכס, אם זה תחום התכנון, בדיקת הבאות, בדיקת היתרי בנייה, כל מה שקשור לתכנון, וכמובן כל מה שקשור להערכת נכסים ואיך מעריכים את הנכס. כלומר, באיזה דרכים יש לנו להעריך נכסים. הרי כל דירה או כל נכס נדלן, אם זה מגרש או אם זה בית מלון או אם זה בניין משרדים, כל נכס מקרקעין יש לו את המאפיינים שלו. וכחלק ממבחני ההסמכה בעצם בוחנים אותך ולראות את הידע שלך איך אתה מעריך נכסים, כשבעצם לא כל נכס דומה למשנהו. וחשוב מאוד לדעת מבחינת השמי את הדקויות הקטנות האלה בין נכס לנכס, ולדעת לתת לזה ביטוי מבחינת השווי. אם זה כיווני אוויר, אם זה סטנדרט, אם זה מספר חדרים לעומת שטח דירה. יש לפעמים מקרים ששטח דירה הוא 150 מטר, אבל זה רק 3 חדרים. ויש מקרים שזה 150 מטר, 6 חדרים. אז איך מעריכים? האם ניתן את השלושה חדרים לפצל את זה לעוד חדרים? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. ולכן חשוב מאוד שהשמאי ידע איך לוקחים את הפרמטרים האלו בחשבון.
אני רוצה גם, אתה יודע, אם כבר אתה דיברת על פרמטרים, ובאמת אני רוצה להוביל את זה בדרך המיוחדת שלי, בגלל שחשוב לי שאנשים יבינו את כל הדברים. יש עוד משהו בדרך, דיברנו מה זה שמאי, והשאלה, אתה יודע, אנשים, אנחנו כל הזמן נתקלים, בעיקר בשני סוגים של שמאויות. יש, אומרים לנו, בוא תעשה שמאות מקדימה או שמאות פרטית, הרי אנחנו הכרנו דרך שמאות מקדימה.
כן, שומה לפני רכישה.
יפה, ואנחנו שומעים אחר כך את השמאויות שאנחנו עושים למשכנתאות דרך הבנקים, שהן לכאורה יותר מקוצרות.
כן.
ואני לא בטוח שכולם מבינים מה ההבדל בין שני סוגי השמאות, ולמה פה הם צריכים לשלם כמה אלפים, ופה הם משלמים כמה מאות, תלוי איפה הדירה כמובן.
אוקיי.
אז בוא, תן לי בכמה מילים ככה, אבל שאנשים יבינו, מה ההבדל בין שני סוגי השמאויות האלה.
בסדר, אז ככה. קודם כל, אני רוצה שתבינו שנכס מקרקעין, מעבר לשווי שלו, מעבר לניתוח שווי שלו, בעצם הוא מורכב משני דברים מאוד מאוד חשובים ועיקריים. והשני דברים האלה זה בעצם המצב הקנייני והמצב התכנוני. יש מקרים, לדוגמה במצב קנייני, יש מקרים שבן אדם אני בא אליו, והוא מראה לי את החצר היפה שלו, שבאמת חצר עם גינה והכל, יש שם דשא ועצים, והוא אומר לי כן, זה הגינה שלי. ואני מסתכל במסמכים הקנייניים, ולמעשה אין לזה שום תיעוד, אין לזה שום הצמדה, לא בנסח הרישום, לא בבית המשותף. ואני אומר לו, אבל סליחה, על סמך מה אתה אומר את זה? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אני פה כבר 40 שנה, ואני משתמש בחצר הזאת, ואף שכן לא אמר לי שום דבר. במצב הזה בעצם, זה מה שנקרא שימוש בפועל בחצר, ולמעשה אין לו זכויות קנייניות בחצר. עכשיו אני אגיד ככה, לגבי שומה מקדימה, שומה מורחבת או שומה לפני רכישה, אני מניח שחלק מכם שמעתם את המונחים האלה, בעצם מה השמאי בא ועושה? השמאי בא ובוחן את המצב התכנוני ואת המצב הקנייני, וכמובן בסוף התהליך שהוא עובד על שווי הנכס, בסוף התהליך שהוא עובד על הדוח שמאות, הוא בעצם מנתח את שווי נכס, ובא וקובע שווי לנכס בהתאם למצב התכנוני ולמצב הקנייני. ולכן, אם אתם הולכים לעשות עסקת מקרקעין, וזה לא משנה אם אתם המוכרים או אתם הקונים. מומלץ לעשות שומה מקדימה, שומה מורחבת, שתבוא ותבחן את ההיבטים האלה. עכשיו, השומה הקצרה שהיא השומה למשכנתה, היא בדרך כלל שומה שמגיעה אחרי חוזה. כלומר, בן אדם הלך וקנה נכס, ואחרי שהוא ביצע את העסקה, הבנק מבקש לדעת מהשמאי, האם העסקה היא סבירה. עכשיו, יכול להיות מצבים שבן אדם קונה נכס מסוים, כמו האדון הנכבד שאמרתי לכם קודם, שאמר שיש לו את הגינה 40 שנה, ומי שקנה ממנו את הנכס האמין שזה המצב והכל בסדר, והוא קנה את הנכס, ובעצם הבנק בא שואל את השמאי, אתה העיניים שלנו בנכס. לפני שאנחנו ניתן הלוואה, לפני שאנחנו נותנים כסף, אנחנו רוצים שתגיד לנו האם העסקה סבירה או לא סבירה, האם התשלום ששילם הלקוח עבור הנכס הוא סביר או לא סביר. במקרה כזה מגיע השמאי, וכמובן שהוא לא יכול לתת שווי לשטחים שהם לא רשומים קניינית, כלומר אם אין הצמדה בטאבו, מבחינת השווי של הנכס, בעצם אין שווי להגינה, אין שווי לשימוש בפועל. הלקוח שעשה את העסקה וקנה את הנכס הזה, זה עניין שלו, זה התלבטויות שלו שהוא עשה, והחליט לרכוש את זה ככה. ולכן מאוד חשוב לעשות את השומה המקדימה, לפני שאתם ניגשים לבנק.
כן, אבל חשוב, אני רוצה שסליחה שאני קוטע כן. אותך, אני פשוט רוצה לקחת את זה למקום שלי, שאתה אומר שומה מקוצרת, וזה בעצם המשמעות שלה, שהיא השומה הזה, הקיצור, מה חסר בשומה הקצרה, לעומת השומה הארוכה? זאת אומרת, מה היתרון, מעבר לזה שאתה אומר בצדק, אנשים תבדקו את הנכס, בייחוד אם אתם לא יודעים לבדוק את הנכס, קחו את בעל המקצוע הנכון ביותר. אני כבר שאלו אותי אנשים, הרי אני קניתי מאוד דירות לאנשים, שאלו אותי אנשים וגם שמעתי גם לצערי את זה מעורכי דין, אולי ניקח מהנדס שהוא יגיד לנו, זה לא קשור, מהנדס אין לו הכשרה לדבר הזה, גם אם הוא הכי מוכשר, בוא ניקח את מי שיש לו אחריות, וגם אם הוא אמר שזה ככה, אז זה ככה, אבל חשוב לי שנבין, מה יש בשומה המורחבת יותר, מה חסר לנו בשומה הקצרה, כדי שנדע את ההבדל ונדע למה זה כדאי לנו.
בסדר, אז עם שומה, כשאתם עושים שומה מורחבת, שומה לפני רכישה, אז בעצם אתם יכולים אחרי זה לקחת אותה לבנק, עוד לפני הרכישה, עוד לפני שחתמתם על החוזה, אפשר ללכת איתה לבנק, להציג אותה לבנק בהתאם לזה שמדובר בשמאי מתוך הרשימה המקובלת על הבנק, להגיד להם, הנה, השמאי עשה את השמאות, עכשיו אנחנו רוצים לדעת כמה כסף אנחנו נוכל לקבל. עכשיו, אם אתם רוכשים נכס, סתם אני אתן דוגמה, אם אתם רוכשים נכס ב-2 מיליון שקל, ואתם נמצאים באחוז מימון שהוא מעבר ל-60%, ואתם רוצים לקחת מהבנק כדי לממן את העסקה איזושהי הלוואה שהיא מעבר ל-60%, נגיד בין 60-70%, אז אתם נמצאים באיזשהו מצב של סיכון. כי אם אתם רוכשים את הנכס שיש לו או בעיה קניינית או בעיה תכנונית, שבעצם מי שיכול לאתר אותה זה שמאי מקרקעין, אז השמאי יעריך בעצם את הנכס במחיר שהוא, בשווי שהוא פחות מהמחיר הרכישה שלכם. ובמצב כזה, אתם תהיו מול הבנק, אחרי הרכישה, אתם תהיו מול הבנק במצב
ש... אבל עדיין אתה לא אומר לי, ואני עוד פעם, אני יוצא אותך, מה יש בשומה המקדימה?
אוקיי.
אני ממש, אתה יודע, מי שלא מבין את החשיבות של השומה המקדימה, אתה יודע שאני קונה לאנשים נכסים, ואני כן. לא מחרב אותם לעשות שומה מקדימה, בגלל שאני יודע לבדוק להם את הרישומים ואת הכל, אבל, ושאנשים הולכים לבד, לא כולם יודעים, וגם לא יודעים לקרוא תוכניות, ולא יודעים להשוות אם יש שם חריגות בנייה, או יש דברים, ואחד הדברים שאנחנו בודקים, ותף נדבר על זה. אבל עוד פעם, אני מתעקש, חשוב לי לדעת מה יש, אני יודע, כן, חשוב לי לאנשים ששומעים אותנו, מה יש יותר בשמאות המקדימה מעבר לשמאות המקוצרת?
אוקיי, אז בשמאות המקדימה יש התייחסות ספציפית למצב התכנוני, יש התייחסות ספציפית למצב הקנייני, ומעבר לזה יש את הפירוט של עסקאות ההשוואה דרך הניתוח שלהם לתחשיב שומה, וכמובן יש את השווי. אוקיי. אז בין השניים בעצם, אתם מקבלים הרבה יותר פירוט בשומה המקדימה, בשומה המורחבת, מקבלים הרבה יותר פירוט מאשר בשומה המקוצרת. בלי שום קשר לעניין של הפירוט, ברגע שיש לכם שומה מקדימה, אז בעצם אתם יודעים מה אתם קונים. ואתם יודעים מה אתם קונים מבעל מקצוע, שבא ובחן את הנכס על כל היבטיו, הקנייניים, התכנוניים והתחשיב השווי. כשאתם עושים את העסקה, ואז אתם באים לשמי עם חוזה והפניה מהבנק כדי לעשות שומה למשכנתה, אז יש הרבה מקרים ששמאים מגלים כל מיני בעיות בנכסים קנייניים או תכנוניים, ואז השווי יהיה פחות ממה שאתם רכשתם, דבר שיכול להתבטא באחוז המימון שלכם, ואז בעצם אתם תקבלו ריביות אחרות. ולכן שומה מורחבת שהיא לא שומה מקוצרת, שומה מורחבת שהיא באה ומנתחת את כל ההיבט של הנכס ונותנת תחשיב שומה בהתבסס על העסקאות המפורטות בשומה, בעצם היא שומה שלפיה אתם צריכים לקבל את ההחלטה שלכם אם לרכוש את הנכס או לא לרכוש את הנכס. אז קודם כל בשומה מורחבת השמאי בא ואומר לך זה השווי, זה מבחינת השווי של הנכס, ואתה צריך לקבל את ההחלטה אם לרכוש או לא לרכוש את הנכס. כשאתם עושים עסקה בלי שומה מוקדמת, אז אתם כבר קיבלתם את ההחלטה והחלטתם לרכוש את הנכס ובהתאם לבדיקות שלכם. אבל לא בטוח שהבדיקות האלה הן מספיק מקצועיות ומספיק טובות, שאחרי זה יבוא שמאי ויכול בעצם לבוא ולהעריך את הנכס באופן אחר.
אני רוצה לשאול שאלה שאני שומע אותה לא מעט. אנחנו יודעים שעוד לפני שאנחנו זכינו לראות את המידע נדלן הזה שיש היום באינטרנט, ואני דווקא רוצה להגיד לך שאני בקורסים שלי מאוד מזהיר, מאוד מזהיר את התלמידים שלי מלהשתמש בזה, ואני אגיד תכף למה. אבל אנחנו יודעים, וזה נוצרת הרגשה כזאת ברחוב, ששמאים נשענים מאוד על הטבלאות האלה של רשות המיסים, ובזה הם קובעים. הרי אני אומר, ואני אשמח לשמוע את התגובה שלך, אני אומר שיהיה השמאי הכי טוב שיהיה, הוא לא יכול להתחרות בחוקר שוק שחי בתוך שטח, שאנחנו מתמקדים בשטח והשמאי מתעסק בדברים. אבל השאלה שלי הגדולה, עד כמה נשען השמאי על הטבלאות האלה של רשות המיסים, מה שהיום אנשים רואים גם במדלן, עד כמה הוא נשען? בהערכה שלו, או האם הוא יוצא קצת מהקופסה וקצת מנסה לדעת את המחירים בצורה אחרת?
אוקיי, אז כמובן של הדיווחים שיש ברשויות המס, לפעמים זה מפורסם גם באתר של מדלן, אבל לדיווחים שיש ברשויות המס יש ערך מאוד מאוד גדול מבחינת השמי, כי בעצם אלו מבחינת השמי דיווחי האמת. כלומר, יש דירה שנמכרה, וזה הסכום שהיא נמכרה. אבל, וזה האבל הגדול, הדיווחים האלה לעתים לוקים בחסר, לעתים הם שגויים, לעתים השטח המדווח הוא לא נכון, מספר החדרים הוא לא נכון, הרחוב הוא לא נכון, אולי הגוש והחלקה שונים, בגלל שזה אזור חדש, אז יש גוש וחלקה ישנים לפני פרצלציה. אז בעצם איפה ההיבט של השמאי נכנס פה בחשבון? בזה שהשמאי מכיר את השוק. השמאי זה לא הדירה הראשונה שהוא בא להעריך באיזה שכונה או באיזשהו רחוב, לרוב זה לא הדירה הראשונה שהוא מעריך אותה שם. ולכן לשמאי יש כן את הניסיון וכן את הידע לזקק מתוך המידע שיש ברשויות המס, לזקק את המידע הנכון. הרבה פעמים יש נגיד דירות שמדווחות, אני סתם אתן דוגמה, 150 מטר, אבל ה-150 מטר האלה זה שטחים של דירה, כולל ההצמדה של המחסן וכולל הגינה. למה? כי ככה דיווחו את זה ברשויות המס. העורך דין שדיווח את הטופס לרשויות המס, ככה הוא דיווח את זה. עכשיו אין בקרה על העניין הזה. ואני כשמאי שמכיר את הפרויקט, מכיר את המתחם, מכיר את האזור, אני יודע שזה לא יכול להיות. ולכן אנחנו מתוך המידע הזה מזקקים את העסקאות שהן לא רלוונטיות, שהן לא הגיוניות לתחום השוק הזה. הרי כולנו חיים בתוך איזשהו מידע מסוים. כל אחד יש לו את הידע שלו, אבל אנחנו יודעים שדירת 4 חדרים באזור מסוים, השווי שלה צריך להיות פחות או יותר טווח של בין X ל-Y. אבל אם פתאום יש לנו מחיר מדווח של Z, אנחנו יודעים שזה לא יכול להיות. ולכן אנחנו מזקקים את המידע הזה. אז אפילו שהמידע הזה, כמו שאמרת, שאתה מלמד את התלמידים שלך מאוד להיזהר מהמידע הזה, כי המידע הזה הוא לא תמיד מידע מאמן, הוא לא תמיד מידע מדויק עד הסוף.
הרבה פעמים נשען על הדיווחים, איך דיווח את זה, וגם העורך דין לא היה בדניחס.
בדיוק.
ולפעמים, כמו שלי קרה בשכונת התקווה, שאיש המיסים לא הבין את מה שהוא קיבל בדיווח, והוא רשם את זה ממש בצורה בוטה ואחרת, שאני נאלצתי לבקש ממנו לשנות, אחרת לא הייתי יכול למכור את זה בהמשך.
בדיוק.
אבל אני רוצה לשאול אותך כאן שאלה.
כן.
יש דוגמה שאני נותן, אולי שמעת את זה בשידור זום נדלן שנפגשנו, שהייתה לנו דירה שקניתי ללקוח, אני חושב שדיברתי על זה.
בחיפה.
בחיפה.
כן.
שהדירה הייתה משופצת, בניין אבן והכל, ולידה, זאת אומרת, שבא השמי והוא נשען על דירה דומה, שהוא הסתכל על מספרים ברחוב, אנחנו קנינו את זה אז ב300,000 שקל, אני מדבר על מזמן, והוא ראה שם עסקה ב230,000 שקל.
כן.
והוא לקח, זה הייתה בקומת קרקע, דירה קצת יותר גדולה אפילו, והוא אמר, אוקיי, אז זה היה קומה, זה קומה עליונה, זה קומת קרקע, והוא הוריד ונתן לנו 220,000 שקל. ולמעשה, השמי לא ידע שהבניין הזה גם היה במושה, וגם הדירה הזאת הספציפית הייתה רטובה, ואני, כמו שאמרתי בזום, אפשר היה למלא את הכינרת מהקירות שלה. וזה שקנה אותה, זה שכן למעלה, והוא רצה להרחיב את הדירה שלה, הוא ראה בזה הזדמנות. השאלה במצב כזה, שבאמת זה מידע שאי אפשר לדעת אותו ממידע נדלן, זה מידע שלא תמיד זמין, זה גם אם השמי היה הכי מוכשר שבעולם, גם החוקר שוק לא תמיד יודע את הדברים האלה, זה שלא כולם היו בכל הדירות. אבל אם עכשיו, ושם אתה יודע, זה היה משום מה מקוצרת, שהיה כתוב על פי נכסים בסביבה, בלי צריך, לא צריך פרט. אבל באנו ורצינו להציג, להציג לפני השמי, לפני שעוד הוא נותן את זה, או לפני הבנק, והשמי סירב לשמוע אותנו, שבעצם יש כאן עסקה שהיא עם בעיה, שהיא לא עסקה שגרתית, אף אחד לא שמע אותנו. האם אם השמי כן מקשיב לדברים האלה, או אם הבנק מקשיב לדברים האלה, ושבאמת, עוד פעם, השמי הוא בכל זאת, הוא בן אדם, הוא לא יכול לדעת הכל.
כן, אז בעניין הזה, תראה, מעבר לדוגמה שאתה נותן פה, אני גם שומע וקורא לפעמים בפייסבוק ובכל מיני מקומות, שאנשים חושבים שהעריכו להם את הנכס בחסר. אז בעניין הזה, באופן כללי, מה שחשוב לי להגיד, זה שבעצם שמאי מקרקעין, מעבר לדיווחים שיש ברשויות המס, שמאי מקרקעין, קודם כל, הוא בן אדם שמסתובב, הוא בן אדם שנמצא בשטח. עכשיו, כמו שאמרת, הוא לא נמצא במתחם מסוים, ברחוב מסוים או בשכונה מסוימת. הוא מסתובב באזורים נרחבים, אבל עדיין יש לו את המידע מהשכונה ליד או מהאזור ליד כדי לקבל איזושהי אינדיקציה. עכשיו, ספציפית למקרה שלך, אז אני יכול להגיד לך שכן שמאי צריך להיות באיזשהו מקום לנסות אולי להתייעץ עם שמאים אחרים שעשו שם באזור, כדי להבין באמת האם זהו נכס בעייתי או לא בעייתי, האם זהו נכס שיש לגביו איזשהו מידע מסוים או אין מידע מסוים. עכשיו, כשבא לקוח ואומר, תשמע, יש לי את המידע הקונקרטי, אז השאלה אם יש לו מידע קונקרטי שהוא ממוסמך. כלומר, אם אתה מתאר לי שהקירות היו מלאים במים, האם יש על זה דוח מהנדס? האם בא מהנדס ובא ואמר, תקשיבו, יש כאן איזושהי בעיה א', ב', ג'? אם יש דברים שיש להם הסמכה, שיש להם מסמך, שבא ואומר שבאמת יש איזושהי בעיה, אז כמובן שהשמי צריך לקחת אותה בחשבון, את הבעיה. אבל בגדול, שמי צריך כדי לחקור את השווי של הנכס, צריך באמת לעשות את כל המאמצים כדי להגיע לשווי האמיתי, לא רק דרך הדיווחים של רשויות המס. אולי לראות פרסומים של דירות בסביבה ביד שתיים או בכל מיני לוחות מחירה אחרות. אולי להתייעץ עם מתווכים. אני באופן אישי לפעמים מרים טלפון למתווך או מתווכת, ומבקש מהם שיגידו לי אם הם מכירים את העסקה פה ומכירים את העסקה שם, ולפעמים זה מאוד עוזר שהמתווך שתיווך בעסקה או שקולגה שלו תפחה בעסקה, הוא בא ומספר לי, הוא אומר לי, תקשיב, זה זוג שהתגרש, זה זוג שהיה לחוץ לכסף, כי הוא קנה נכס אחר, ולכן העסקה היא נמוכה, וזה לא מה שמשקף את שווי שוק. ובעצם שמי, לצורך זה, צריך לנסות להיעזר בכמה שיותר גורמים, אם זה קולגות, אם זה מתווכים, אם זה לוחות שמפרסמות למחירה דירות בסביבה, וכמובן, גולת הכותרת, זה הדיווחים ברשויות המס.
כן, אבל אתה יודע, לפעמים, אני אספר לך מקרה שלי היה. אני עשיתי שומה בשכונת התקווה, על נכס, והשמאי, נכס שקנינו מאוד בזול, אנחנו זכינו במכרז, עם זה שאנחנו יושבים אצלו, אנחנו זכינו במכרז בעירייה, וקנינו אותו מאוד בזול, היה לנו הרבה מזל. אולי יום אחד אני אספר את כל הסיפור שם, כן, איך גרמתי לאחרים לא לגשת למכרז, בטוב, כן, איך שתלתי שם דיסאינפורמציה. והגשנו את זה רק לצורך שיפוץ, והשמאי נתן מאוד נמוך וכתב עוד פעם את הטעות הזאת של על פי נכסים בסביבה. ואני מאוד התעקשתי שזה לא נכון. עכשיו, לא היה לי את כל האינפורמציה. לא היה לי, בגלל שאני יכול, אתה יודע, אני חי בשוק, אני שומע שהייתה עסקה, זה חסר אינפורמציה עד שהיא לא נרשמת, הרי לוקח כמה חודשים.
נכון.
והיה לי מזל שהבנק ראה את העיקשות שלי. עכשיו, התעקשתי סתם, לא הייתי צריך את כל הכסף, בגלל שהיינו צריכים את הכסף לשיפוץ, אבל התעקשתי עקרונית, בגלל שאמרתי, אם אחר כך אני צריך להעלות את זה למחיר הזה, אם אני ארצה למנף מה שבסוף עשיתי, זה יותר קשה למנף את זה מנמוך.
כן.
חוץ מזה היה גם אגו שם.
אוקיי.
שמתי שם, בכל זאת היה ברור לנו מספר אחר. ושישבנו עם השמאי בבנק, הבנק קרא לשמאי וקרא לי.
אוקיי.
שזה נדיר.
שזה נדיר מאוד.
נדיר מאוד.
לא מכיר מקרה כזה.
אז אני אומר לך שקראו לי לבנק, וישבנו, ואני אמרתי, אתם יודעים, הוא אמר, איך, שאני אסביר, ביקשו, אמרתי, אתם זוכרים את העסקה, אתם יודעים שהייתה פה עסקה? אמר, לא. אמר, יש לך מסמכים? לא היה לי. לעסקה שנייה לא היה לי, לשלישית היה לי, ואז שלחו את השמי לעשות שיעורי בית, והוא באמת העלה את זה לסכום שקרוב למה שאני אמרתי. השאלה, אז אני לא מצפה שזה יקרה תמיד, אבל כן. מה שאני שואל, בכל זאת, בייחוד שמעורבים אנשים שעושים חקר שוק, ואם הם תלמידים שלי או זה אני, אז יש דברים כאלה. אנחנו לא יכולים להביא מסמך הרי על מים, על המים שבקירות לא, אבל יכולתי לקחת את השמי לאותו בית שהוא יראה את זה, או להשמיע לו, לתת לו לבדוק איך זה קרה, או שהוא ישאל את המתווכים בסביבה, הרי הם היו מספרים לו שזה הייתה, okay. היה הסיפור של הבית, אבל נתקלתי באטימות מוחלטת, אנחנו נאלצנו לקחת בנק אחר ולהחליף שמאי. זאת אומרת, אני מבין לפי מה שאתה אומר שאין את הפתיחות הזאת לשמוע.
זה לא בדיוק שאין את הפתיחות, כמו שהערכת נכס לא נקבעת על פי עסקה אחת. הערכת נכס היא בעצם מכלול של עסקאות. כמה עסקאות? על פי התקינה השמאית אומרים 3 עסקאות. אני כשמאי אומר לכם שאני לפעמים נעזר ב-7, 8, לפעמים גם ב-15 עסקאות, כדי לקבל איזושהי תמונה לגבי שווי הנכס. עכשיו, כשאני בא ואני מסתכל על העסקאות שאותן אני מנתח, ואני רואה שיוצא לי בגזרת ה-12, 13 אלף שקל למטר, ויש לי עסקאות שפתאום מראות 8,000 שקל למטר, אז אני מבין שה-8,000 שקל למטר זו עסקה שהיא לא ריאלית לשווי של הנכסים בסביבה, ולכן אני מוציא אותה מהתחשיב שלי, כלומר אני רושם אותה לעצמי, אבל אני לא לוקח אותה בחשבון. עכשיו, האטימות שאתה מדבר עליה היא בעצם, תראה, שמי אחרי שהוא בן אדם, הוא גם, באיזשהו מקום, יש לנו גם את ההוראות של הבנקים. ההוראה של הבנקים היא הוראה גורפת ואומרת, אתה כשמאי, אתה הבעל מקצוע, אתה תבוא ותגיד לנו מה שווי הנכס, אחרי שאתה קובע את שווי הנכס, אתה תיתן לנו את השומה, וזה לא נתון למסע ומתן, כלומר, זה שאתה עושה את השומה, זה לא נתון למסע ומתן מול הלקוח שיבוא ויגיד, אני נראה לי גבוה או נראה לי נמוך, אלא זאת הערכה שלך כשמאי, אתה מעביר אותה לבנק, ואחרי זה הלקוח צריך לפעול ולטפל בשומה מול הבנק. כלומר, אם יש טענות לגבי השומה שזה בחסר או, או שכאילו השווי היה צריך להיות יותר, צריך לפנות אל הבנק ולדבר איתו על זה. אני יכול להגיד שבשנים שאני עובד בתחום, לא קרה לי מצב שמישהו בא ואמר לי, הערכתי לו בכך וכך אחוזים פחות. אני לא אגיד שאני לא מעריך, לפעמים יוצא שאני מעריך פחות מהמחיר הרכישה, אבל יש לזה סיבות. אם בן אדם, כמו שאמרתי קודם, בן אדם רוכש נכס שיש לו איזה שהן בעיות עם קנייניות או תכנוניות, אז כמובן שאני לוקח אותן בחשבון, לעומת נכסים אחרים שאין להם את הבעיות האלה. ולכן הפתיחות היא לא כל כך קיימת, כי בעצם השמאי הוא בעצם הגורם הבלתי תלוי מבחינת הבנק להעריך את הנכס. ומה זה אומר בלתי תלוי? בלי סיפורים של אכלו לי שתו לי. כלומר, בא השמאי, מנתח עסקאות, 6-7 עסקאות, רואה את המגמה, רואה את המגמה של השווי, ולפי זה הוא קובע את השווי של הנכס. היה מקרה שפעם לקוח אמר לי, שהדירה שהוא קנה, הוא קנה אותה במחיר נמוך ממחיר השוק, כי היא הרבה זמן הייתה בשוק, כי השכן שגר מעליה הוא בן אדם שעושה המון בעיות. ולכן בעל הבית שמכר את הדירה הסכים להוריד במחיר, כי הוא הבין שהוא בבעיה.
הרי אנחנו הופכים, אנחנו המשקיעים הופכים את הבעיה ליתרון, זה מה שאני מלמד גם את האנשים לעשות. אני רוצה, אני חושב שאם אנחנו רוצים להיכנס יותר לעומק, אז אני, חשוב לי שאנשים ידעו, ומשם אני רוצה לשאול אותך לעוד כמה שאלות. אנחנו עכשיו הולכים להזמין שמאות. אני יודע שאני, מה שאני הנהגתי עם עורכי הדין שאני עובד איתם, שמלווים את העסקאות שאני קונה לאנשים, אני אומר לאנשים, אתם תעבירו את התופס הזמנת הפניה, תעבירו לשמאי, והעורך דין יעביר את כל החומר.
כן.
האם אתה יכול רק ככה בשלוש מילים להגיד לנו איזה חומרים צריך לקבל לשמי? אתה יודע, לפעמים גם יש, אבל אל תגיב על זה, יש כזה הרגשה, למה השמי לא הולך להוציא בעצמו את החומר, למרות שאני יכול להעיד שאתה הלכת והוצאת ועזרת לי בזה, במשהו שהיה חסר לי במסמך בירושלים, אבל איזה חומרים השמי צריך לראות, ואני רוצה מזה לרוץ קדימה ולהגיד מה אתה בודק שם, שאני רוצה לדבר למשל הזה, על משהו בתיק הבית המשותף.
אוקיי. אוקיי, אז בעצם מבחינה קניינית, הבדיקה של השמאי, בעצם המסמכים שבעצם צריך להמציא לבדיקה הקניינית, זה נסח רישום וקפצי הבית המשותף, במקרים בהם הבניין רשום בלשכת רישום מקרקעין, בפנקס הבתים המשותפים. במקרים
שבהם, למי שלא יודע, השנייה שאתה יכול לראות, אם זה רשום ככה, זה שאתה פותח נסח ויש את התחלקות.
נכון, נכון.
אנחנו נראה למעלה שזה, הרי אני כל הזמן מלמד שהנסח הוא התמצית של תיק הבית המשותף, נכון. ובכלל התמצית של תיק המסמכים שנמצא בטאבו.
נכון.
אז קל לדעת, אז מי שיש לו את התחלקות, יש לו בית משותף.
נכון, יש לו בית משותף, ואז בעצם בודקים את המסמך של של הבית המשותף, שזה בעצם התסריט, ובודקים דרך התסריט, אפשר לדעת את המיקום של הנכס, את ההצמדות שיש לו, ולבדוק את המיקום שלהם.
אתה יודע מה? לפני שאנחנו ממשיכים, על זה בדיוק אני רוצה לדבר.
אוקיי.
אתה יודע שאני נתקלתי לא פעם ולא פעמיים, בעיקר בחיפה, שם אני הרבה עוסק, נתקלתי בהפיכה של תתי חלקה בבתים משותפים.
נכון.
ולא נעים לי להגיד לך שגם נתקלתי במצבים, לפחות שניים, שהשמאי אפילו לא ראה את זה. וזה קצת הציב אותי.
זה החליק לו.
בסדר, אני לא, בכל זאת אמרתי, אנחנו בני אדם.
כן.
אבל זה דבר שמאוד מאוד חשוב. אתה יכול להסביר מה המשמעות של זה? אני יכול גם, אבל אני מעדיף כן. שאתה, מה המשמעות שאנחנו רואים ואיך פותרים את זה?
אוקיי, בעצם הזכות הקניינית שרשומה בנסח רישום, בטאבו, היא בעצם זכות בהתאם לתת החלקה. ברגע שאנחנו לוקחים את תסריט הבית המשותף, ומסתכלים על הנכס, ומצפינים את התסריט, ומסתכלים איפה נמצאת הדירה, זה קורה, קורה גם לי, גם לי זה קרה כמה פעמים, שבעצם הדירה שאני רואה בתסריט, היא לא הדירה שרשומה בנסח הרישום. בנסח הרישום רשום תת חלקה 14, ובתסריט אני רואה שזה תת חלקה 15. המשמעות של זה בעצם, שצריך להחליף את התתי חלקה. אז כמובן שצריך את הבעלים של התת חלקה השנייה, צריך לפנות לעורך דין, ועורך דין פונה עם המסמכים ללשכת הרישום המקרקעין, ומבצעים תיקון של רישום הבית המשותף.
זה לא משהו מסובך.
זה לא משהו מסובך.
אבל שני הצדדים צריכים לחתום על זה.
בדיוק. יש מקרים שהצד השני לא נמצא, נניח איזושהי דירת ירושה, דירה מוזכרת לשנים, והבעלים נמצא עכשיו במדינה אחרת וקשה להשיג אותו, בעיה גדולה מאוד.
אנחנו נתקלנו פעם דווקא בסיפור עצוב, אנחנו היינו, חתמנו, הלכנו לחתום על עסקה שידענו שיש את זה, ראינו את זה, דיברנו עם הצד השני, זה בית שהתהפך לגמרי מצד לצד בחיפה, שהלכנו לחתום ערב קודם, דיברנו עם בעלת הדירה ועם בעל הדירה, והם אמרו שהם מסכימים לתהליך, אז התננו את זה כאילו בתוך העסקה שבעלת הדירה תעשה את התהליך, ואני הבטחתי לעזור, וקבענו עם בעלת הדירה, עם המוכרת, קבעתי איתה בגרנד קניון, כדי לשבת איתה וכדי עם עורך דין וכדי לסדר את זה, והיא לא הגיעה, והסתבר שבדיוק בעלה בגד בה, והיה שם הרבה זעם וכעס ודברים אחרים, ונאלצנו לבטל את העסקה, אבל זה דבר שתקשיבו, תזכרו דבר אחד, הפקיד שיושב בטאבו, הוא לא רואה את הבניין, ולפעמים מסך הדעת ובטעות, הוא לא שם לב, זאב אמר צריך להצפין, אתם יודעים גם אם תסתכלו בתיקים של הבתים המשותפים, או בהרמוניקות, בגרמושקות של היתרים, אתם תראו שלפעמים העמדה של הבניין עומדת עם כיוון אחד לצפון, ושהבית נמצא בחלקים שלו, הצפון משתנה, בגלל שהבית, הגרמושקה היא לרוחב, ואי אפשר להעמיד את זה תמיד באותו כיוון, אז חץ הצפון הוא מאוד חשוב, וככה צריך להסתכל ולראות איפה הכביש, ואני אומר לכם, תיזהרו. אני לא אומר, בגלל שזאב פה, אני אומר, תיזהרו, ועל דברים כאלה אנשים נופלים ופתאום לא מקבלים את המשכנתא, בגלל שהשמאי יגיד בצדק, והוא נציג הבנק, והוא זה שבודק לבנק. חברים, הדירה שאתם חושבים שאתם קונים היא תת חלקה אחרת, והיא רשומה על מישהו אחר. אז בוא, אמרת תיק בית משותף, אני מזכיר לכולם שבבית משותף יש את כל ההצמדות, מה שלא חייב להיות בנסח, אז שם יש לנו את כל המידע, וגם אם יש תנאים לכל מיני דברים, בתקנונים, איזה עוד מסמכים
רגע,
אתה צריך?
רגע, אבל לפני, אני רוצה לשתף איזשהו מקרה שהיה לי. אני התבקשתי להאריך איזושהי דירה, שומה מורחבת, שומה לפני מחירה של יורשים, הביאו לי נסח רישום, וכשאני רציתי להוציא את התסריט בית משותף, הוא לא היה קיים. וכשאני פניתי ללשכת הרישום המקרקעין וביקשתי שהם ימציאו לי מהתיק, הם הזמינו את התיק מהארכיב ואמרו שאין. אין תסריט בית משותף. זה מקרה מאוד בעייתי, מקרה מאוד חמור, שבעצם הלקוחות שלי, מה שאני הסברתי להם, זה שלא ניתן לבצע זיהוי חד ערכי לנכס. כלומר, אנחנו לא יודעים איפה בדיוק התת חלקה שבנסח הרישום, כדי לפתור את הבעיה. הם שאלו אותי איך פותרים את הבעיה, אז אמרתי להם שכל הדיירים בבניין צריכים להתאגד, להביא מודד, ולהכין תסריט בית משותף חדש, וללכת ולרשום אותו, כי אין להם ברירה.
רגע, רגע, אז אם אנחנו בתיק בית משותף, ונכון, אין לנו עוד הרבה זמן, יש לנו עוד כמה דקות, אבל אני כבר רואה שאנחנו חייבים לשבת עוד פעם, זה נושא מאוד מורכב, אנשים לא מבינים, אבל אם כבר דיברנו על בית משותף, אז בוא עם זה נרוץ קדימה, ובאמת נשאיר לנו טעם לאלף למפגש זום שאתה משתתף, בית לעוד צורך שנשב כאן ונקליט עוד אחד. יש מקרים, ואני רואה את זה, עוד פעם, אני מסתכל הרבה על חיפה, שאנחנו באים, אנחנו רואים שיש תתי חלקות, מאוד מסודרות, אנחנו רואים גם את התסריט של התיק בית משותף, אנחנו רואים את התסריט מאוד מאוד מסודר, ואז אנחנו בודקים את זה בהתאמה להיתר בנייה, בשני עולמות שונים.
כן.
אנחנו רואים שבכלל אין התאמה, ולפעמים אנשים מכניסים, או הייתה תקופה, ותפת תגיד לנו איזה תקופה הזאת, שגם לא היה צריך אישורים של העירייה, ואנחנו רואים שהפכו מחסנים לדירות, והפכו חדרי כביסה, הרי אתם יודעים, בחיפה יש הרבה בתים שיש להם בחצר חדר כביסה, או כן. חדר משהו, גם לפעמים על הגג.
על הגג.
השאלה במצב הזה שבא שמאי, רואה את שתי התוכניות, רואה שבבניין רשום שלוש דירות, מולו יש בתיק בית משותף, לא איזה חלוקה ספונטנית של איזה מישהו, למרות שאנחנו רואים שזה דומה, רק זה עם תסריט, הוא רואה את שני הדברים האלה, איך שמאי מתייחס, ואם אתה יכול ככה להגיד לאנשים, עד מתי אפשר היה, אם אתה יודע את השנה הזאת, עד מתי אפשר היה לעשות תיק בית משותף, בלי להביא את ההתייחסות של העירייה, היום אתה חייב להחתים את העירייה,
כן.
וממתי לא, ואז אנחנו נבין גם למה זה קרה.
אוקיי, אז בעצם המסמך החשוב ביותר מבחינת השמאי, זה היתר הבנייה, הגרמושקה. כלומר, לדעת שמבחינה תכנונית, הנכס מאושר והנכס תואם להחלטות התכנוניות של הוועדה המקומית. מעבר ליתר בנייה, אז יש את התסריט בית משותף. צריכה להיות ביניהם קורולציה, צריכה להיות איזושהי התאמה בין המסמכים. כשמי שגובר אחד על השני זה היתר הבנייה, ואם ביתר הבנייה יש לנו מצב מסוים ובתסריט הבית המשותף יש לנו מצב שונה, אז נדרש פה תיקון, נדרש לסדר את זה מבחינת תסריט הבית המשותף. נדרש לקחת את המסמכים ולסדר אותם בטאבו. עכשיו, העיריות רושמות, זה נקרא תקנה 27.
לסדר את זה בטאבו או להכשיר את השרץ בעירייה, ברשות המקומית.
כן, אם זה חריגת בנייה שאין לה היתר, אז לבוא ולפנות לעירייה.
כל חלוקה של כמות דירות שהיא לא לפי היתר, חיבור או פירוק של דירות זה...
נכון, כי יש מקרים שגם שטחים שהם ללא היתר, נרשמים לעתים בבית המשותף, נרשמים לעתים כשטח בלשכת הרישום המקרקעין, אבל אין להם היתר. עכשיו, המקרים האלה הם יותר נפוצים עד... בערך שנות, תחילת שנות ה-2000, אולי עד 2004 ו-5. מאז העיריות רושמות את מה שנקרא תקנה 27, ותקנה 27 היא תקנה מאוד מאוד חשובה מבחינת העיריות, שהיא בעצם תקנה שמורה לטאבו, לטאבו ללשכת רישום מקרקעין, לרשום הערה בנסח הרישום על תקנה 27, שבעצם היהודים של היתר הבנייה הם היהודים שירשמו בבית המשותף. כלומר, אם קיבלת היתר למחסן, המחסן לא יירשם כדירה, או מקרים דומים לזה.
אז זהו, זה רק אומר, ועוד פעם, אני אמרתי את זה, זה רק אומר שחייבים להקפיד על הדברים האלה, ובאמת, לא כל אחד יודע לזהות, לא כל אחד יודע לזהות, בייחוד לא בגרמושקות הישנות, אתה יודע, אנחנו לפעמים מסתכל, אני בטוח שאתה עושה את אותו דבר, כמה חדרי שירותים יש, נכון. כמה חדרי אמבטיה יש,
נכון.
כמה דברים, כדי שאנחנו נדע מה היה היתר שהיה שם, ולפעמים אנחנו מפספסים, אבל אנחנו רואים, לפעמים זה בולט לנו לעין, שאנחנו רואים פתאום שחדר כביסה, או חדר אחר, או מחסן, או משהו, הפך להיות משהו אחר. תקשיב, אנחנו... אתה יודע, נהוג שהפודקאסט הוא 40 דקות, אני יודע שאולי יש עכשיו מישהו שמקשיב וכועס, אבל כועס על זה שאנחנו נעצור, אני מרגיש שלא מיצינו. לא מיצינו.
כן, כי אני אגיד לך למה לא מיצינו, כי כל מה שקשור לנדלן זה עולם מאוד מאוד מורכב על כל ההיבטים שלו, ומאוד קשה בזמן כזה קצר לבוא ולתאר למאזינים, באמת את כל העולם המורכב הזה, ולכן אני אסיים את הדברים שלי בזה, שכמו שאמרנו בהתחלה, אם אתם לא יודעים לעשות את זה, מומלץ לקחת בעל מקצוע שיבוא ויבחן, ואל תשכחו, אתם עושים עסקה של כל כך הרבה כסף, של מאות אלפים ומיליונים, והעלות של אותו בעל מקצוע, אותו שמי, היא עלות של כמה אלפים, כדי לקבל תמונה, תעודת זהות על הנכס, ולקבל תמונה מלאה לגבי הנכס. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, בגלל כל המורכבות של עולם הנדלן.
אתה יודע, אני אומר את זה גם על עורכי הדין, אני אומר, אנשים, ואת זה, אתה יודע, משגע אותי, אני מדבר על זה בקרקעות החקלאיות, אני כזה בעל את זה בקנייה של דירות, אני מדבר על זה בכל. אנשים שהולכים לקנות אוטו, ב-60 אלף שקל, ב-50 אלף שקל, הולכים לבדיקה של כמעט 1,000 שקל.
כן.
וכל הסכנה שלהם, ומי ששומע אותי כבר שמע את זה לא פעם ולא פעמיים, כל הסכנה שיהיה להם איזה מכה בשאסי, ואז האוטו ירד ב-20 אלף שקל, ואם המנוע שלהם דפוק, הוא ירד בעוד 20, אבל מקסימום הם הפסידו 40 אלף שקל. ואנשים הולכים וקונים דירות, ושמים שם סכומי עתק, וזה לא משנה אם יש להם מהשירים ועשו אקזיט, וזה לא משנה מאיפה הכסף, אם קיבלו אותו במתנה, ובטח זה משנה אם הם משלמים עליו משכנתות ועובדים עליו קשה, והם לא לוקחים. אנשים הולכים קונים קרקעות חקלאיות, וזה הדבר שאנחנו חייבים להיפגש ולדבר עליו בפעם הבאה, עם תקן 22 והכל, ולא לוקחים שמי. לא לוקחים שמי שיכול לדייק להם ולהוכיח להם, ולהראות להם שבכלל אין סיכוי שהקרקע הזאת תתוכנן, אולי שנכדי נכדי 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 נכדיהם, אולי גם אז אם יהיה שינוי במדינת ישראל. אז אני רוצה להישאר עם טעם של עוד, ואני רוצה שבאמת תקשיבו ותבינו שאתם צריכים את השמי. שמי טוב לדעת, זה א', או שמה שאתם הולכים להשתמש בו, זה קודם כל, תלכו לבנקים, אם אתם הולכים לעשות מימון בבנק, אז תלכו לבנקים, תבקשו את רשימת השמיים שמקובלים עליהם, ומשם תבחרו את השמי אחרי שתעשו בדיקה ותעשו חקר ותבדקו שיש לכם שמי. זאת אומרת, אל תחפשו את אלה, מי שמחפש את השמועות האלה שאפשר להגיד לשמי מה להגיד, אז אני מבקש שישכח מהשמועות האלה. אולי יש כמה קוצים במדבר, אבל סך הכל אני לא מכיר את זה, אני לא מכיר את השמועות האלה, אנחנו מחפשים השמיים. זאב יכול להגיד לכם שגם בשמאות, לאור ההיכרות שלנו, שהוא בא ועשה את השמאות, אני לא אמרתי לו מילה מה צריך לעשות, בגלל שאני חושב שזה ככה צריך להיות. אז בואו תיקחו את בעל המקצוע, תיקחו את הטוב ביותר, תיקחו מישהו שבאמת בודק, ותזכרו דבר אחד, נכון שהוא בודק לבנק, וגם על זה נדבר, ונכון הוא רוצה להיות הנציג של הבנק שבודק את האמיתות של העסקה ואת האמינות שלה, אבל אני אגיד לכם עוד משהו, גם שאתם עושים עסקה שהיא ללא מימון, קחו שמי. קחו שמי ותעשו את אותם בדיקות. יעידו הלקוחות שלי שאני מקפיד על עסקאות שלא במימון, של קנייה במזומן, יותר מאשר בבדיקות שאני יודע שאחר כך יבוא שמי ויבדוק אחריי ומקסימום יעצור אותי אחרי זה. אז תבדקו את זה עד הסוף ותעשו את זה נכון. וכמובן שאני יכול להגיד לכם ולהעיד על זאב, אבל אני יכול להעיד על עוד שמיים, אבל זאב אני יכול, ולא סתם בחרתי בו, לבוא ולדבר איתכם. אז זאב, המון 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 תודה. תודה על זה שבאת, וגם, אתה יודע, עם כל המורכבות של התקופה, ואני יודע את המאמץ, ואני חושב שהשומעים שלנו רק הרוויחו, ואנחנו ניפגש ביום ראשון בזום, ואנחנו מיד נקבע לנו, אנחנו לא נצא מפה בלי שנקבע לנו עוד פודקאסט, ונעשה ונעשיר את האנשים. אז אני כבר מודיע לכם שיהיה כתוב פה פרק א', אז תודה רבה.
תודה לך צחי, תודה שנתת לי את האפשרות ככה לתאר לאנשים קצת טעימה קטנה מעולם הנדלן, ממבט ראותו של השמי. וכן, זה עולם מורכב, עולם מאוד מורכב.
עם איזה בנקים אתה עובד, רק שאנשים ידעו?
עם בנק דיסקונט, לאומי ובנק איגוד.
מעולה, אז קודם כל שמעתם, והפרטים של זאב, גם אם אתם צריכים את זה לשמעות פרטית או שמעות אחרת, הפרטים של זאב יופיעו כמובן על דף ההקלטה. זאת אומרת, למי ששומע עכשיו את הפודקאסט בספוטיפיי וכל המקומות האלה, תיכנסו לאתר שלי. באתר שלי יש את כל הפודקאסטים מתויקים בבלוג. האתר שלי זה אתר שנדלן בקלות, ושם תמצאו את הפרטים איך להגיע לזאב. אבל גם אם תכתבו זאב פרוסק, אתם תמצאו אותו בנקל. ותודה רבה שהקשבתם לי.
תודה
ואנחנו
רבה.
ניפגש פה בפודקאסט הבא, וכמובן נדבר עוד על נדלן, ועוד ניפגש עם זאב.
תודה.
אז תודה ולהתראות.